נשול סיוע-יל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו. אנחנו שוב בתוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות, תוכנית שפותחת לכם את החשיבה ונותנת לכם זוויות ראייה חדשות על מצבים בזוגיות ובחיים בכלל. והפעם יש לנו אורחת מיוחדת, ואנחנו נשוחח איתה על זוגות הורים שמגדלים ילד עם צרכים מיוחדים, על האתגרים הייחודיים למצב המיוחד הזה, על ההשפעה, על האחים, על המשפחה, על הזוגיות כמובן. אנחנו נדבר איך תפיסה נכונה של הסיטואציה הזאת, ואנחנו ככה מקבלים את המצב בצורה נכונה, זה יכול לעזור לנו מאוד לחיות החיים ככה טובים. כמובן, נקבל כלים והמלצות והפניות לכל מיני גורמי סיוע. אבל קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו תמיד חושבים על החיילים שלנו, שנמצאים עכשיו ככה בכל גבולות המדינה, בדרום, בצפון, במזרח, ושומרים עלינו, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שאתם שומרים לנו על על הבית. אנחנו נעשה הכל פה כדי לשמור על הבית הפנימי, שיהיה לכם לאן לחזור ככה לבית חם ואוהב. ולכל הפצועים שעדיין מחלימים, גם מהשביעי באוקטובר וגם החיילים שלנו, אנחנו מאחלים לכם רפואה שלמה, וחושבים עליכם כל יום ומתפללים לרפואה שלכם. וכמובן החטופים, אנחנו מאמינים שאתם שומעים אותנו. תמיד אנחנו מאמינים שפתאום איזה ככה מישהו מסובב איזה כפתור קטן ברדיו ואתם יכולים לשמוע, אז תדעו שאנחנו מחכים לכם יחד עם המשפחות שלכם, עם החברים שלכם, וחושבים עליכם בכל רגע ככה עם ידיים פתוחות, רק שתחזרו הביתה ונעזור לכם לחזור אל החיים שלכם בחזרה. אני יפעת שני, מאמנת רגשית, ואני עוזרת לאנשים לשפר את החיים שלהם, להחזיר את הביטחון והנאה לזוגיות ולחיים בכלל, לקבל החלטות שמקדמות אתכם. ובעיקר אני אוהבת לתת למתאמנים שלי כלים וכוח ואמונה, אמונה שלא משנה מה יקרה, אתם תוכלו להתמודד. בשביל זה אנחנו עושים את כל התוכניות האלה, בגלל זה אנחנו מזמינים לכאן אורחים מדהימים ומקצועיים שיכולים לתת לכם עוד כלים ושתכירו גם אותם. אז האורחת שלנו היום היא יועצת זוגית, משפחתית וגם פרטנית, שמתמחה בליווי הורים וזוגות לילדים עם צרכים מיוחדים. היא בעצמה אימא לחמישה ילדים, שמתוכם שניים על הרצף האוטיסטי, שאחד מהם הוא גם עם סכיזופרניה של הילדות. בקיצור, שקלית. היא לא רק למדה באקדמיה, אלא גם על הבשר, עם כל הלב שלה, איך להתמודד ואיך לנהל נכון חיים וזוגיות, בפרט כשמגדלים ילדים עם צרכים מיוחדים, וממש שווה לכם להקשיב לה, יש מה ללמוד ממנה. אז דן החיות, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר, אז איך את? איך את מרגישה?
קודם כל תודה על ההזדמנות להיות כאן, בהחלט מרגש. את ככה הצגת אותי ואמרת אמא לילדים ואמרת שקלית, ואני המון שומעת את העניין הזה של וואו, איזה שקלית ואיזה תותחית, ואיך את עושה את זה, ואיך אתם מתמודדים. ואני אגיד שאנחנו בתוך החיים שלנו, אלו החיים שלנו. ואני חושבת שככה אנחנו מתמודדים. כי בסוף שאנחנו מסתכלים על הדברים ואומרים, זה מה שזה, ככה... מבלי לקחת את זה אם זה טוב או לא טוב, אם זה נכון או לא נכון, אנחנו כמובן נדבר גם על המורכבויות, אז אנחנו פשוט מבינים שאלו החיים שלנו, ואני אמשיך בהמשך ככה לפרט ולהסביר.
כן, הנושא הזה הוא נושא שברור שהוא מעניין אנשים שחווים את הדבר הזה, ותמיד יש להם מה ללמוד ומה לקחת, בטח עם אנשים, מאנשים עם ניסיון וידע גם מקצועי כמו שלך, אבל גם מעניין אנשים שהם לא חווים את זה ממש בחיים שלהם, וטוב שכולנו ככה נכיר, נקבל קצת מידע איך להתנהל, מה עובר עליכם, נרגיש קצת יותר קרובים, כי כשאנחנו יודעים מה עובר על האחר, אז אנחנו גם מרגישים יותר קרובים, ואלוהים יודע שזה חסר לנו כאן בעם שלנו להרגיש קצת יותר קרובים, אז אני מרגישה שהתוכנית הזאת תעזור לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. איך הרגשת כשישבת ככה, אצל הרופא או אצל מי שיושבים ונותנים לך ככה את הדיאגנוזה הזאת שהילד שלך אוטיסט או עם סכיזופרניה או whatever שזה ככה, איך הרגשת, מה עבר עלייך באותו רגע?
אז קודם כל אני אגיד שכל מה שקשור לעניין ההבחנתי עם ילדים עם צרכים מיוחדים, אנחנו לא מדברים על פעם אחת של הבחנה, אנחנו מדברים על מסע ותהליך. ואני אגיד גם שכשמקבלים הבחנה, אז בדיעבד המון המון דברים מתחברים. כלומר, בסופו של דבר שאימא או אבא, אני אדבר כאימא, כי אני אימא, אני יכולה להגיד את זה גם בעקבות באמת הלקוחות שמגיעים אליי ומהסיפורים שאני שומעת בקליניקה, כשאנחנו הולכים אחורה במרחב הזמן, אנחנו מבינים שהדברים כבר היו שם, ולוקח זמן עד שמה שנקרא הם מתגלים ומגיעים לידי המקום שאוקיי, אנחנו מוכנים לראות את התמונה המלאה. אני אגיד שאצלי זה בדיוק היה הפוך. עם יובל שלי, שעוד הוא היה בין 3-4 חודשים, הם תאומים, אז אני הייתי ממש צעירה וממש חסרת ניסיון, ומשהו בחוויה הפנימית שלי הרגיש שמשהו לא תקין, וממש צעקתי את זה, אמרתי לאמא שלי משהו לא בסדר עם הילד, ושאלתי בגן משהו לא בסדר עם הילד, וכולם אמרו לי, את אמא היסטרית, מה פתאום, הכל בסדר. לימים שבגיל 3 כבר היה מאוד ברור שמשהו לא בסדר, לקחתי לא צעד אחד אחורה, 2,000 צעדים אחורה, וממש מבחינתי לא רציתי לשמוע. עכשיו, זה הרבה פעמים מה שקורה, כי הפעם הראשונה זה האינטואיציות הפנימיות שאומרות משהו קורה כאן. אחר כך שככה בתור התחלה לא מקבלים את המענה הראשוני וככה דברים מתמסמסים, אז שכבר מבינים שמשהו לא בסדר, אז יש משהו שבדיוק לוקח את הצד אחורה ואת הרגרסיה, ואני יכולה להגיד שלקח לי כמה שנים לחזור חזרה לקדמת הבמה, וגם האבחון של יובל הוא היה בכמה שלבים. הכותרת האחרונה שקיבלנו באמת של הסכיזופרניה של ילדות, במקרה שלנו, הילד שלי ידע לבוא ולהגיד לי שמשהו לא תקין, וכבר לאותת לי, קחי אותי לעזרה, שזה מדהים.
אז זאת אומרת, יש את ההרגשה הראשונית, זה בטח אינדיבידואלי, אני מניחה שהורים
מגיבים אחרת. הרגשה ראשונית היא קיימת, הרגשה ראשונית היא קיימת, והרגשה, אני אדייק את זה ואני אגיד, קודם כל, שאני מדברת על משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, אני אגיד שאני מתייחסת להיבטים גם, שיכולים להיות גם ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הקוגניטיבית, ואנחנו מתייחסים כאן באמת בהקשרים שכבר אנחנו מדברים על קצבאות נכות, ואנחנו מדברים על מסגרות מיוחדות, כי יש קשת רחבה של אתגרים, ואני במקרה הזה אתייחס למקומות האלו. אני אגיד ש... להיות במקום של הורה לילד עם צרכים מיוחדים לפני ההבחנה, זה לפעמים יותר קשה מלהיות במקום של הורה לילדים עם צרכים מיוחדים אחרי ההבחנה.
זה בדיוק מה שרציתי לדעת. כשאת יושבת שם מול הרופא, והוא נותן לך את ההבחנה הזאת, בסדר, אני מניחה שיש הרבה אמהות שיש להם את האינטואיציה הזאת, שהן יודעות שמשהו לא בסדר, אבל בלי קשר אם הם ידעו או לא ידעו, כאילו, את ככה... איזה הרגשה, כי אחד היתרונות שלך כיועצת שמלווה זוגות ומשפחות בכזה דבר, זה שאת ממש חווית את זה בעצמך. אני מניחה שחלק מהמתאמנים שלך, או המטופלים שלך, או איך שזה נקרא אצלכם בקליניקה, מצליח להרגיש איזושהי רמה של הזדהות, או איזושהי רמה של, יש פה מישהו שבאמת מבין אותי. ולכן אני שואלת אותך את השאלה הזאת, אבל...
אז אני אגיד ככה, קודם כל, יש משהו... בהבחנה עצמה, שהיא משיימת את תחושות הבטן, את החששות, את הרגשות הסוערים, והיא נותנת איזשהו סדר. זה מצד אחד. מהצד השני, זה כתובת שכבר על הקיר. זאת אומרת, אין לאן לברוח. והרגשות הם רגשות מעורבים. אני אומרת את זה גם ברמה האישית שלי, וגם ממה שאני שומעת מהמתאמנים שלי. כן. אני באופן אישי, כדנה חיון, אני אחת שזקוקה מאוד לתבנית, אני זוכרת שגם שאנחנו היינו באשפוז, וישבתי עד הפסיכיאטרית, ואז היא אמרה, צריך לתת לזה זמן, וזה עוד כמה חודשים, ואני ממש התעקשתי ואמרתי, בהנחה ויעברו כמה חודשים, אז זאת תהיה ההבחנה, היא אומרת לי, למה את כל כך צריכה לדעת את השם? אמרתי, אני צריכה לשיים לעצמי משהו, כדי באמת לעבוד עם משהו, אז יש לזה משהו שנותן באמת איזשהו סדר, זה מצד אחד, מהצד השני, זהו, אין לה לברוח. It is what it is. זה כבר לא המקום הזה של רגע, אולי, ואולי אני מגזימה, ואולי אני רק חשבתי ש... ואולי זה בעצם ליד, ואולי זה משהו שחולף. ואז יש איזשהו רגע כזה, והבנה ש... זה מה שזה.
אז זאת אומרת, אמהות יקרות, אבות יקרים, אחים, דודים, סבתות, כאילו כי כולם בטח מושפעים מהדבר הזה, זה ממש נורמלי ממה שאני מבינה, ממש נורמלי, גם אם בא לכם לברוח פתאום, גם אם אתם פתאום איזושהי הכחשה ללכת 2,000 צעדים אחורה ולא רואה להסכים לשמוע, גם אם אתם מרגישים איזשהו ממש כאילו, לא יודעת, את דיברת ואני הרגשתי כאילו, וואי, מה, למה אני צריכה להיענש ככה? כאילו אני מניחה שאימהות ואבות ובכלל המשפחה הבוגרת חובה מגוון רחב של רגשות כשזה זה, והמסר שלנו כרגע זה ממש... בסדר להרגיש את כל הרגשות, יש פה תהליך שאתם נכנסים אליו, ותכף אנחנו נעבור עליו, נכון? זה מה שרצית להגיד? שזה בסדר להרגיש את כל הרגשות?
קודם כל, בסדר זה תמיד בסדר, וזה תמיד לגיטימי.
אוקיי.
ואני אגיד שישנם מצבים בקבלת הבחנה, שישנה ממש חוויה של אובדן הילד. זה נכון שהילד לא מת, אבל כן, החלומות, המטרות, אולי מה שחשבתי שיהיה, זה כבר לא מה שזה. ויש איזשהו מקום של הבנה, ולפעמים גם לא תמיד ההבנה נופלת ישר, אבל בעצם הפער בין הרצוי והמצוי, ובעיקר הפער בין מה רציתי עבור הילד שלי, לבין... מה בפועל הילד שלי הולך לקבל, גם כשאנחנו לא באמת יודעים מה הוא הולך לקבל ומה יהיו חייו, ואנחנו מבינים איזושהי נקודת מוצא. זה מקום קשה. אני גם אגיד שכאימא למתמודד נפש ושני ילדים על הרצף האוטיסטי, תחושת ההחמצה היא תחושה יומיומית. וזה בסדר. ואני נותנת לזה את המקום, ולצד זה יש דברים אחרים שמגיעים בדרך. אני רוצה לומר לצופות שלנו ולצופים שלנו, שזה מאוד 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 טבעי ומאוד משמעותי בתוך התהליך הזה. וכשמדברת על תהליך, אני מדברת על תהליך כדרך חיים, כי גם כשאנחנו מדברים על הבחנה, וגם כשאנחנו מדברים על התמודדות, וגם כשאנחנו מדברים על תחילת תהליך או איפשהו בתהליך, ההבנה היא שבסופו של דבר, לגדל ילדים צריכים מיוחדים, בדיוק כמו שלגדל ילדים, זה משהו שאנחנו מגלים אותו תוך כדי תנועה, וההתמודדויות הן תוך כדי תנועה, וגם ההבחנות. ומכאן שהפער הזה, שהוא מלווה כל הזמן, הוא לגיטימי, אנחנו כן צריכים לדעת שאנחנו בסוף רוצים להסתכל על מה אפשרי במסגרת האפשרויות, והמון אפשרי במסגרת האפשרויות.
כן, אנחנו הרבה מדברים בתוכנית שלנו על זה, שתמיד יש עוד אפשרויות, אין דבר כזה אי אפשר בכלל, אלא שאלה מה אפשר, ואיזה משאבים צריכים, ואיזה ידע צריך, ואיפה אפשר להשיג את מה שחסר כדי שזה יתאפשר, והנה הנחת העבודה הזאת נכנסת אלינו גם בנושא הזה, ומכיוון שאנחנו בתוכנית שעוסקת בזוגיות בדרך כלל, וזה בסדר, אנחנו הולכים בכלל בתקופה הקרובה לגלוש קצת יותר לנושאים של גם משפחה, אז מה הבעיות שמאפיינות זוגיות להורים שמתמודדים עם ילדים עם צרכים מיוחדים? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש בעיות בזוגיות, יש דברים של תקשורת, יש עניינים כאלה ואחרים וזה, אנחנו מדברים על זה בכלל בתוכניות שלנו, אבל יש איזשהו קושי מיוחד בזוגיות שנובע מהאתגר המיוחד הזה.
אז קודם כל בואו נתחיל בזה שהמתח והקונפליקטים בבית עם ילדים צרכים מיוחדים הם רבים, בין אם זה ברמת ההתעסקות היומיומית, בין אם זה ברמת המשימות הנוספות שנוספות, בין אם זה ביכולת מה שנקרא לתמרן ולא לשכוח את יתר הילדים, כי בסופו של דבר אנחנו משפחה ואנחנו מערכת, כל המקומות האלה בהחלט יכולים להעמיס ולהיות לא פשוטים למערכת הזוגית, וצריך לקחת את זה בחשבון ולהיערך. אני אגיד שקודם כל, אני תמיד מסתכלת על מהי נקודת המוצא. אחד הדברים שאני נתקלת בהם בזוגות שמגיעים אליי, זה המון מקום של גם תחושות אשם, אבל גם האשמות הדדיות. אחד, זה מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד, הילד שלי, שהוא הגיע ממני, הוא מי שהוא, הוא מה שהוא, ואז משם מתחילים לחפש את הסיבות. הסיבות הגנטיות, והסיבות כפועל יוצא מהזנחה, והסיבות כפועל יוצא ממשהו שעשינו בדרך שהוא לא היה בסדר.
את מעשנת, לקח צמים.
את מעשנת, אתה לקח צמים, אתה היית, אתה לא היית נוכח ונעדרת מהעבודה, זה בעצם אמא שלך, זה בעצם אבא שלך, זה הגיע מהמשפחה. איך לא בדקתי לפני שהתחתנתי איתך או איתך, מה הגנטיקה? מה מצפה לנו עם הילדים האחרים שיבואו אלינו? זה המון פחדים וזה מאוד לגיטימי. העניין הוא שבסופו של דבר, הדבר הזה הוא מאוד 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 לא מקדם. אז קודם כל איזושהי הבנה מסוימת, אחד, שאפשר להסתכל על דברים כגזרת גורל וכגזרה משמיים, ואפשר להסתכל על זה מתוך מקום של זאת המתנה המשותפת שקיבלנו, ואיך אנחנו הולכים עם זה ביחד. אני גם אגיד שזה ממש לא משנה אם זה הגנטיקה, ואם זה קרה כפועל יוצא מתהליכי החיים. סביר להניח שאם זה מה שבסופו של דבר איתו אנחנו מתמודדים, זה לא משהו שיכולנו למנוע אותו. ולכן, העובדה שהילד שלנו עם קשיים נפשיים, או עם קשיים התפתחותיים, או עם איזושהי לקות שכלית, זאת עובדה. זה מה שזה.
אז הורים יקרים, עכשיו, כשאתם עומדים אחד מול השני, ויכול להיות שאתמול האשמתם, או הרגשתם רגשות אשמה בעצמכם, וחפרתם לעצמכם על הלמה, וזה ממש מובן, זה איזשהו צורך טבעי כזה. תנשמו, כנראה שלא יכולתם למנוע את זה, אני מבינה את זה עכשיו מדנה.
לא.
וגם אם יש איזושהי סיבה, ויכול להיות שטוב לדעת מה הסיבה, אם זה יעזור לנו לצורך הטיפול, אבל אם לא, אז זה ממש מיותר לנבור בזה, ובטח להשים אחד השני, להרוס את הזוגיות שלכם, זה רק יקשה עליכם, לטפל בילד הזה, ובכלל לבנות את החיים עכשיו, כשאתם צריכים לתכנן אותם בעצם מההתחלה. עכשיו יש לי עוד שאלה. בבעיות האלה שיש בבני זוג, שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, מה המקום של השונות? שאחד מקבל את זה ככה, אחד מקבל את זה ככה. אחד יש לו איזושהי תפיסת עולם כזאת, והשני תפיסת עולם אחרת. אחד חושב ש... אין, אנשים עם שלושה ילדים נוספים בבית לא יכולים לטפל בכזה ילד, צריך לשים אותו במוסד, ואחד אומר, אני רוצה לגדל את הילד שלי בבית. כל מיני שונות בין ההורים. איך, מה המקום של זה בתוך הבעיות שנוצרות בזוגיות ובמשפחה?
אז קודם כל אני אגיד ששונות היא לגיטימית, בדיוק כמו שיש לנו שונות בדרכי חינוך, ובדיוק כמו שיש לנו שינוי בתפיסה. מה שאנחנו כן נרצה להבין זה, מהי הנקודה ממנה אנחנו מגיעים, ולהנגיש אותה אחד לשנייה.
מה זאת אומרת?
שלצורך העניין, אני יכולה להיות באיזשהו מקום, אני יכולה לבוא ולהגיד, סתם, נגיד עכשיו, בעלי יכול לחשוב שהגיע הזמן לשים את הילד בפנימיה, ואני יכולה לבוא ולהגיד, לטעמי, זה לא מתאים, זה בסדר, שתי הדעות יש להם מקום, אנחנו כן רוצים להסתכל בצורה כזו, שאנחנו רוצים לקחת את כל המשתנים. אחד הדברים המשמעותיים בכל מה שקשור לגידול ילדים עם צרכים מיוחדים, זה להבין שצריכה להיות פה תוכנית עבודה, וצריך לעבוד בו בצורה שהיא אונתולוגית ולא רגשית.
וכשאנחנו מתייחסים,
כשאנחנו מתייחסים בהקשר של הזוגיות, לפני הטיפים, כשאנחנו מתייחסים בהקשר של הזוגיות, אנחנו נעשה הפרדה בין זה שיש לגיטימציה לתחושות, לרגשות ולכל מה שעולה, ועם זאת, האחידות שלנו והשותפות שלנו, והיכולת שלנו לקבל החלטות ביחד ולבנות את תוכנית העבודה המשותפת, היא קריטית להצלחה שלנו, כי אחרת מה שיקרה, זה שאנחנו נהיה עסוקים במלחמות בינינו, אנחנו נהיה עסוקים גם בשליטה, אוקיי? כי יש משהו גם שמאוד קשה לשחרר שליטה, בכלל עם ילדים, קל וחומר שיש ילד או ילדה שכל כך זקוקים לנו. ועם זאת, לא תמיד הצורך שלנו להיות שם עבור הילד 200% הוא דווקא מה שמקדם את טובת הילד. ולכן אנחנו נסתכל משני יצירים, אנחנו נסתכל אחד מה טובת הילד, שתיים גם מה טובת הבית והזוגיות שלנו. אנחנו לא יכולים להסתכל רק בראי של טובת הילד, אחרת מה שיקרה זה שכל יתר המשפחה והזוגיות שלנו פשוט לא יתקיימו.
כן, אני, בכלל, זוגיות זה הבסיס למשפחה.
חד משמעית.
לכן אנחנו רואים שגם כשאין ילדים עם צרכים מיוחדים, כשהזוגיות מעורערת, אז המשפחה מתערערת, הילדים נפגעים, גם המשפחה המורחבת לפעמים נפגעת. אני מאמינה שגם כל החברה כולה, דרך אגב. אני בעיניי, חברה שבנויה ממערכות זוגיות טובות, תהיה חברה טובה, כאילו לדעתי אפשר להתחיל בזה, כדי לתקן את החברה
חד
שלנו.
חד משמעית.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה בקטע הזה. אני כל פעם מחזירה אותך קצת לאישי, שמחה. גם כי אני רוצה שיכירו אותך.
בשמחה.
וזה גם נותן ככה מאוד, ככה ביטחון, שלא רק למדת את זה מהספרים, אלא באמת את, בואי, את יודעת על מה את מדברת. אבל שאלה הכי אישית, את בפרק ב'.
נכון.
בוא לבעלך, מכיר אותך. יש איזשהו ילד שכנראה צפויה להיות איזושהי בעיה, איזשהו קושי, עוד לא יודעים לגמרי, אבל איך הוא הסכים לזה? כאילו, איך הוא נכנס לזה ככה, ועם כל הלב ותמיכה, וגם כשאני שומעת על המערכת הזוגית שלכם, אז זה פשוט לעילה ולעילה, איך הילדים הגדולים שלו קיבלו את זה? כאילו, בואי, תני קצת איזה ככה, איך אומרים, עידוד לאותם אנשים שאולי כבר התגרשו והם מחפשים פרק ב' שזה אפשרי. ו
אז כן, קודם כל אני זכיתי. בהחלט זכיתי. נתחיל בזה שכשאנחנו היינו בתחילת הדרך שלנו, אז הילדים היו קטנים, הבן שלי היה בן 3, אז אנחנו ככה גדלנו גם לתוך סיטואציה ביחד, וגם גילינו יותר ויותר את מול מה אנחנו מתמודדים תוך כדי תנועה. אז זה פחות מדוע ואיך ומה הסיבה שגם הוא הסכים להיכנס לזה, אני אדבר יותר על היכולת שלו באמת להחזיק את הסיטואציה איתי, שהיא מאוד לא מובנת מאליה, ופה אני גם אדבר גם עליו וגם עליי. אחד, בכלל, בכל מה שקשור לילדים וצרכים מיוחדים, מאחר ואנחנו מדברים על מרחב שיכול מאוד לגרום לנו להיות בו מושקעים ברמת האנרגיה, בצורה מאוד דומיננטית, זה מרחב שיכול לאיים מאוד על הזוגיות, בין אם זה פרק א' ובין אם זה פרק ב'. ולכן, הדבר הראשון זה בכלל להבין ולהגדיר שזה נכון שיש לנו כאן משימה שהתגייסנו אליה, ועם זאת, הסיכוי שלנו לצלוח את המשימה הוא לצלוח ביחד. עכשיו, זאת איזושהי נקודה מסוימת שחיים ואני הבנו על כל רבדי החיים שלנו מתחילת הדרך, וכך גם בנינו את המשפחה שלנו ואת הפרק ב' שלנו. אני יכולה להגיד שכשיובל נכנס בפעם הראשונה לאשפוז פסיכיאטרי, שם אני ממש יכולתי לראות את העבודה שאנחנו עשינו מתחילת הדרך עם המשפחה שלנו, עם הילדים, וזה היה פשוט מדהים לראות שאיפה שמשפחות גרעיניות מתפרקות, אנחנו רק הולכים ומתחזקים. אנחנו הבנו מי עכשיו הוא צריך להיות יותר בקדמת הבמה, מי עכשיו הוא דווקא זה שתופס יותר את החלק התפעולי. אנחנו גם הבנו מה הפניות שלנו כרגע לזוגיות שלנו, ומה הפניות שלנו עכשיו בסיטואציה, ועם זאת, אנחנו גם הגדרנו שעם כל זה שעכשיו יש פה משהו שאנחנו צריכים להתפנות אליו, אנחנו הכי חשובים. וזאת איזושהי נקודה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד משמעותית, להורים שכן מגיעים לפרק ב' ביחד עם צרכים מיוחדים, איך אפשר בכל זאת להיכנס למערכת זוגית עם הורה שהוא עם ילד, אם זה מתמודד נפש, אם זה ילד עם איזה שהם קשיים התנהגותיים או תקשורתיים, וזה לתאם עמדות ולהבין שאם אנחנו רוצים לנהל כמה וכמה מערכות בתוך החיים שלנו, ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזאת מערכת שנצטרך להיות בה מושקעים, גם ברמת האנרגיה, גם ברמת הזמן, אנחנו עדיין נצטרך להגדיר לגבולות, ואנחנו עדיין נצטרך להגדיר שיש כאן מקום ליתר הדברים עם הכל, ואני חושבת שזה משהו שחיים תמיד ידע, ולכן הוא גם יכל להיות מאוד מגויס לסיטואציה, כי בסופו של דבר, אני תמיד שידרתי לו את זה, שבאמת אנחנו הכי חשובים, וזה כך, אני לא הייתי יכולה.
אנחנו זה
אנחנו, הזוגיות זה המרחב שבינינו, זה המרחב שבינינו, וזה הכוח, זה בסוף הכוח. אני לא הייתי יכולה לשבת כאן, אני לא הייתי יכולה להיות בעלת מרכז, אני לא הייתי יכולה להיות בעלת קליניקה, לא הייתי יכולה להיות במקום שאני נמצאת בו, בלי התמיכה הזוגית, בלי הביחד, בלי האפשרות הזאת להבין שזה הבסיס, וזה שולח חדוות ליתר הדברים, וגם מקבלות החלטות קשות.
אז יש לי שאלה. זוגות שכרגע מתמודדים עם הקושי הזה, ואנחנו, האמת היא כשאת מדברת על זה, נכון לכל בעיה בזוגיות, אבל בטח ובטח כשיש כזאת, כזה קושי שיש פה ילד שבעצם משנה את התמונה, היא יכולה להיות נהדרת ונפלאה והחיים יכולים להיות טובים. איך אמרת לי? וואי, יש לי חיים נפלאים, שכל כך שמחתי לשמוע את זה, שזה גם נותן המון ביטחון וחוזק למי ששומע, בהחלט אפשר לחיות חיים טובים. ממה שאני שומעת ממך זה בעצם לשים את הזוגיות בפרונט, לשים את הזוגיות להבין שהזוגיות זה ענף שכל המשפחה יושבת עליו, זה ענף שהילד, אותו ילד שעכשיו אנחנו רוצים להקדיש לו ולטפל בו ולוודא שיש לו את החיים הכי טובים שאפשר לתת לו,
זה יכול להצליח. הוא צריך זוג הורים חזקים.
הוא צריך זוג הורים ביחד חזקים.
חד משמעית. וגם אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה. וזאת איזושהי נקודה מסוימת שצריך להבין אותה. אחד הדברים המהותיים שלנו כהורים זה להכין את הילדים שלנו ליום שאחרי. גם ילד עם צרכים מיוחדים הוא בסופו של דבר צריך להיות מוכן ליום שאחרי. מה שמאפשר לנו לעשות את זה זה להבין, אני אסביר, יבוא יום והוא כבר לא יהיה בבית שלי, בין אם לצורך העניין הוא יהיה בחיים עצמאיים, לבין אם הוא יהיה בחיים סביב איזושהי קהילה, הוא כבר לא יהיה תחת הבית, בית הגידול הראשוני שלו. אנחנו רוצים לשאוף לזה. אני אגיד שאם אנחנו לא שואפים לזה, אנחנו בבעיה. מהסיבה המאוד פשוטה, שבסופו של דבר אנחנו לא נצחיים, וזאת נקודה שצריך לזכור, שבסוף מישהו יצטרך לקחת את האחריות, וככל ואנחנו כן ניתן את המעטפת שלא תלויה בנו, אז אנחנו נוכל גם לדעת שמה שנקרא, גם הילדים מסביב יכולים לישון בשקט בלילה, וזו נקודה שהיא מאוד משמעותית, והאפשרות לעשות את זה היא אך ורק על ידי הבנה, וזאת איזושהי הבנה שאני הבנתי כאימא מול הילדים שלי. הם, יש להם את המסע החיים שלהם. וזה המסע החיים שלהם. אני נבחרתי להיות שם בעלת ערך. אני נבחרתי להיות שם בדרך. זה לא המסע שלי. כן. זה המסע שלהם. לי יש את המסע שלי, לנו יש את המסע הזוגי. אנחנו ניתן להם את הכלים. אני יש שם מעגל תומך. אבל בסופו של דבר אני לא יכולה להציל את הילד שלי. אני יכולה להיות שם בעלת ערך. אני יכולה להיות במקום בו אני אמצא את הדברים הכי טובים עבורו ביחס לאפשרויות. ואני לא יכולה למנוע ממנו את ההתמודדויות שהחיים יזמנו לו. כי זה מה שזה.
אני רוצה עכשיו באמת לפנות למאזינים ולמאזינות שמקשיבים לנו, ונתקלים בכל מיני קשיים בזוגיות. וזה נותן המון פרופורציה, הדבר הזה שאת אומרת עכשיו. עם כל זה כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, זה מוסיף איזשהו קושי על הזוגיות ועל המשפחה, אני פתאום שמעתי, כשאת דיברת, שזה נותן כוח. וואו. כאילו, עם זוגות שאין להם כזה ילד, נגיד. מתקשים למצוא את המוטיבציה, למה כדאי לנו לשים את השיט בצד, סליחה, רדיו, כן? לא נורא, אבל הנה אבנר פה, הטכנאי שלי. לשים את השטויות בצד, ולהגיד, מה אני רוצה? זה הבית שלי, זה המשפחה שלי, זה הבת זוג שלי, זה הבן זוג שלי. ואיתם אני הולך כל הדרך, לאורך כל הדרך. אותם ילדים עם צרכים מיוחדים, בעצם יש להם איזשהו תפקיד, ככה אני שומעת ממך, להיות הגורם הלכד, הגורם שמזכיר איזה פעמון כזה, של הלו, 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 אם חשבתם לרגע לברוח, או יש לכם איזשהם קשיים כאלה או אחרים, אני פה, בשביל שאתם תצטרכו לזכור להיות ביחד, כי אחרת, גם לי אין סיכוי. זה ממש כאילו מה שאמרתי, כאילו בא עם איזה תפקיד הילד הזה, כאילו.
אין ספק שזו זכות גדולה, וזו מתנה, באמת להיות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, זה חושף אותנו, אותי, אני אדבר רגע ברמה האישית שלי, באמת ללב שלנו בצורה שהיא בלתי רגילה, וגם את הילדים שלנו, זה אכן צו השעה, וזה בהכן תלת מעמד מחייב. זה מעמד מחייב כי רמת האנרגיה שיש לכל אדם היא מוגבלת. בסופו של דבר, אתה שם אנרגיה במקום אחד, לא יהיה לך אנרגיה למקום אחר. ועצם זה שיש לנו משימה, בסוף יש לנו משימה לגדל את הילדים, וכשיש לנו ילדים צריכים מיוחדים, יש לנו גם משימה שהיא מורגשת ברמה היומיומית, ולפעמים גם ברמה השעתית, שאנחנו לא יכולים לברוח ממנה.
כן.
והמקום הזה הוא מקום, אני לא אגיד שהוא גורם, שרק זה גורם מלכד, סליחה.
זה עוגל, אבל זה עוגל.
אבל זה משהו שבהחלט ההתבוננות ששום דבר לא מובן מאליו, והיכולת להסתכל על המשפחה ולראות את ה... התגייסות והחמלה שהאחים מגלים בתוך עצמם ובאמת הערך המוסף בסופו של דבר אני מסתכלת על הילדים שלי ואני מסתכלת על הזכות של הילדים שלי לגדול בבית כזה
כן.
להכיר את המקומות האלה לראות באמת את החיים בלבן של העיניים במקומות שלא כל ילד זוכה. וכן, זה הופך את כולנו, אני לא רוצה להגיד לאנשים טובים יותר, אבל אני חושבת שזה הופך את כולנו לאנשים שמסתכלים על החיים,
מאוד מיוחדות,
מסתכלים על החיים בצורה שהיא אחרת. כן, מסתכלים על החיים בצורה שהיא אחרת, וזו מתנה גדולה.
הם גם מסתכלים עלייך ועל חיים, בעלך, ורואים את ההתמודדות שלכם, את המסירות שלכם, את הוויתורים שלכם, את היכולת שלכם, אולי אפילו במקומות של אי הסכמה, לשתף פעולה ולקבל החלטות ביחד, ואלה כישורים מדהימים שאפשר להעביר לילדים, שכשאין את האתגרים האלה, הרבה פעמים אנחנו משאירים את האי הסכמה ככה, ולא באמת עושים את ההשתדלות, צריך את אותו, את אותה מוטיבציה, ופה אני שמעתי ממש מוטיבציה לעשות את זה, וזה גם עובר לדור הבא, הנה דרך שלנו לתקן את המדינה שלנו, את היחסים שלנו, אתם יודעים שאנחנו אוהבים את זה, ובואו נעשה איזושהי הפסקה ככה, לשמוע איזה שיר, תבחרי לנו שיר, אבל אני רוצה לכוון את המאזינים שלנו. קודם כל, השידור הזה ברדיו סול, ואנחנו משדרים אותו בלייב, גם בפייסבוק שלי, יפעת שני, וגם אצל דנה חיון, ואתם מוזמנים בזמן השיר, ובכלל בתוכנית, וגם אחרי התוכנית, לרשום לנו בתגובות, מה שבא לכם, אם אתם רוצים לחזק, אם אתם רוצים לשאול, אם יש לכם איזשהו קושי, שאתם מתמודדים איתו, אנחנו נשתדל להתייחס אליו בתוכנית, וגם אם תרשמו את זה אחר כך, אני מניחה שדנה תתייחס לזה גם אחרי התוכנית, אז אתם מוזמנים לגמרי לכתוב, ואנחנו נשמע שיר, בואי תבחרי לנו איזשהו שיר, מה בא לך לשמוע?
אז אני אשמח לשמוע את השיר של סוף העולם, של הנה טייב, שמזכיר לנו שאנחנו לא יכולים אף פעם לברוח מעצמנו, ולא מהחיים שלנו, ופשוט להכיר את הדברים ולהתמודד איתם, as is.
איזה אופטימיות נהדרת, אופטימיות תוכנית עבודה. זה ככה, יש לי איזה סלוגן כזה שהיה לי פעם על הכיר בפייסבוק. להיות אופטימית עם תוכנית עבודה ככה שלא לרחף.
לגמרי.
איזה יופי. אז בוא נשמע את נינה טייב.
Let's go.
איזה כיף, תודה, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן בתוכנית, אני ואתה מחזקים את הזוגיות, או אתה ואני מחזקים את הזוגיות. אנחנו כאן עם דנה חיון, שהיא יועצת לזוגות ולהורים שמגדלים ילדים עם צרכים מיוחדים. ואחרי שככה הבנו את הרעיון ונכנסנו לרגש, והבנו את הקונפליקטים ואיזה בעיות יכולות להיות בזוגיות כתוצאה מהדבר הזה, והרגשנו שזה ממש בסדר, שיש לנו רגשות מעורבים ואפילו בא לנו לברוח רק כדי לא להתמודד עם העניין, וזה משתנה כי זה תהליך שנבנה, וגם ההבנה וגם האבחונים של הילד, הכל זה סוג של בעצם תהליך, אין שום דבר שהוא קורה כרגע וזה לתמיד. אנחנו רוצים לעבור לחלק של קצת יותר פתרונות וקצת יותר מה אפשר לעשות ולאיזה גופים אפשר לפנות, ונלמד קצת מה קורה בתהליך. לדוגמה, לדנה יש קליניקה, אני מניחה שיש עוד קליניקות, כשאתם מגיעים לשם, למה זה כדאי, מה עושים בתהליך הזה, איך זה, מה זה נותן, מה קורה למשפחה שכן מקבלת ליווי ועזרה, ומה זה עושה למשפחה ולזוגיות בפרט, כי אנחנו בתוכנית על זוגיות. אז ככה, תני לי ככה, לא יודעת, בכמה נקודות, איך זוגות יכולים לשמר את את הקשר הזוגי לצד העומס הרגשי והפיזי שכרוך בגידול של ילדים צריכים מיוחדים? איך הם יכולים לשמר את הזוגיות?
אז תראי, קודם כל נתחיל בזה שהדבר המרכזי שצריך להבין, וזה גם איזושהי תפיסת עולם שלי, אני אף לא מסתכלת על הכל אפשרי, אני לעולם מסתכלת על הכל אפשרי במסגרת האפשרויות. ומתוך המקום של מסגרת האפשרויות, זה גם להבין מהי מסגרת האפשרויות. זאת אומרת, מה הדברים שכן נדרשים מאיתנו בהקשר של הילד, של הילדה, אם זה בעניין של טיפולים, ואם זה בעניין של זמנים מסוימים שאנחנו יותר צריכים להיות ככה מגויסים לאירוע, אם זה בעניין של לקיחת עזרה, ולקחת בחשבון שיש איזושהי תוכנית שאנחנו עובדים על פיה, שקודם כל תהיה לנו מסגרת מסודרת.
אני חושבת
שסדר, אני מתייחסת לזוגיות.
אוקיי.
קודם כל סדר במשפחה, אוקיי? זה מייצר לנו איזושהי מסגרת, שאנחנו יודעים שכבר הדברים מנוהלים. וכשהדברים מנוהלים, מתוך המקום הזה אנחנו יכולים להסתכל בתוך הזוגיות שלנו, איך אנחנו מפנים לנו את הזמן. עכשיו, אני אגיד שבכל מה שקשור להורות לילדים עם צרכים מיוחדים, רמת האנרגיות והמושקעות הנפשית והרגשית היא רבה, ולכן מאוד מאוד משמעותי לפנות מקום לזוגיות יותר אפילו ממה שנפנה במערכות יחסים אחרות. אם זה, ואם ניתן, אז להכניס חופשות מפעם לפעם שהן כבר מתוכננות ומאורגנות. אני יכולה להגיד שאנחנו נוהגים כל 3 חודשים לקחת לעצמנו את ה-24 שעות ככה שלנו לבד בצורה נקייה מרעשים, כי ביום יום הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, וזה משהו שמאוד שומר עלינו. הדבר הנוסף זה לדבר את התחושות ואת הרגשות ביחד, בצורה שהיא לא רק שמגיעים מה שנקרא למצבי חירום, אלא בצורה שהיא קבועה תוך כדי תנועה. הדבר הנוסף זה להבין שיש לעשות את המעשה הרצוי, ויש את המעשה האחראי. ומה זה המעשה האחראי? מעשה האחראי זה להסתכל גם בהקשר של מה הילד שלנו צריך, לגמה אנחנו צריכים. כי האחריות הזוגית שלנו היא בראש ובראשונה. וזאת צריכה להיות איזושהי החלטה מאוד מאוד ברורה בהקשר הזוגי שלנו, שאנחנו גם החלטות שהן קשות, אני יכולה לתת דוגמה עלינו, שהיה לנו איזושהי נקודה מסוימת שהייתה המחשבה כן מסגרת ביתית, כן מסגרת חוץ ביתית, וכן המחשבה היא הייתה גם על יתר המשפחה, וגם באמת עלינו גם כזוג, ועל מה אנחנו יכולים להכיל. Okay. דבר נוסף שאני אגיד, שמאוד מאוד משמעותי בהקשר של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים וזוגות שמתמודדים, זה גם לתאם כמה שאפשר את העמדות ביניהם, וגם את לוחות הזמנים ביניהם. כי אם אנחנו לצורך העניין, בכל רגע נתון, מגויסים באופן מלא שנינו, מה שאומר שאנחנו בעצם נגיע לשחיקה הרבה הרבה יותר מהר. אם אנחנו מבינים שאוקיי, יש לנו מדרג מסוים של פעולות שאנחנו צריכים לעשות, ואת הדבר הזה אנחנו מחלקים בינינו, אז אנחנו כל אחד מאיתנו ישמור על האנרגיות, ויהיה לנו מקום גם להגיע אחד לשנייה.
בשביל דבר כזה צריך באמת תקשורת טובה, צריך שיתוף פעולה, צריך גם מאוד לכבד את היכולת של האחר, לא לכולם יש את אותה יכולת, יכול להיות שיש זוגות שאחד משקיע 70% ואחד 30%, כי יש פה עניין של יכולת גם רגשית ושל מודעות לשאת את הדבר הזה, וזה מביא אותי לעניין של האחריות האישית, גם כלפי הזוגיות וגם כלפי התוצאה שתצא מזה. וכמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים, כי התמודדנו כאן בתוכנית עם כל מיני סוגים של קשיים ואתגרים, לכל אחד יש את האחריות לחזק את המשאבים הפנימיים שלו, את הביטחון העצמי שלו, את הערך העצמי שלו, את היכולות שלו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגיעים לכזאת התמודדות, זה כבר אי אפשר להגיד, טוב, אז נו, אז היא תסחוב 70% ואני 30. זה בסדר בתור התחלה, כי אלה הנתוני פתיחה שלכם, כמו שאת אוהבת להגיד, אבל אם אתם רואים שהנטל נופל על אחד יותר מאשר על האחר, יש את האחריות לא רק ללכת ולטפל בזוגיות או לחזק את הזוגיות, אלא גם לחזק את היכולות האישיות שלי, שאני אוכל לתרום ולתמוך ולהשתתף במידה גדולה יותר בכלל, בלשאת את המסע הזה. אז זה משהו שיכול מאוד לעזור גם לזוגיות עצמה בעצם.
אני חושבת שזה יותר מכך. אני אגיד שאם לפעמים בחיים יש לנו פריבילגיה להניח בצד את המודעות שלנו, את ההתפתחות שלנו, את ההתמודדות שלנו, פה אין לנו את הפריבילגיה. פשוט אין לנו את הפריבילגיה. אגב, בכל דפקט יש אפקט בעיניי, כי ברגע שאנחנו גם מבינים שאין לנו את הפריבילגיה, המחויבות שלנו כלפי עצמנו היא גדלה ומכופלת, וברגע שזה קורה, אני יכולה להגיד שהתוצאות במפגש האישי שלנו עם עצמנו הן אחרות לחלוטין. ובסוף, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מקבלים ילדים כדי לגדל ילדים, ולא רק לגדל את הילדים שלנו, גם לגדל את הילדים בתוכנו.
כן. אני, מכיוון שיש לנו רק עוד 6 דקות בערך,
אנחנו נצא לשיר. טס איתך.
כן, אז גם איתך. אז תגידי, איך נראה תהליך זוגי? זאת אומרת, אני מכירה תהליכים בקליניקה, אישיים, זוגיים, תת, לא עם בעיות מהסוג הזה. יש איזה, איך נראה תהליך ליווי של זוגיות מיוחדת כזאת? נקרא לזה ככה.
אז קודם כל אני אגיד שכשאנחנו מדברים בכלל על מוגבלות, אז אנחנו מדברים על זהות מוגבלות. כשאנחנו מתייחסים ביחס לאדם עצמו, וכשאנחנו מתייחסים בראי משפחה ובראי זוגיות, גם כאן אנחנו לוקחים את המשפחה ואנחנו אומרים משפחה, ולא סתם אומרים משפחות מיוחדות, כי חלק מהזהות של המשפחה היא המיוחדות שלה. מה שאומר זה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את כלל המשתנים, וזה מה שאנחנו נעשה בתוך תהליך מהסוג הזה. אני אגיד שתהליך מהסוג הזה אנחנו צריכים להבין שיש מצבים שאנשים מגיעים כשאנחנו עוד לפני הבחנה, יש מצבים שאנשים מגיעים תוך כדי הבחנה, ויש אנשים שמגיעים תוך כדי שכבר אנחנו בתוך התמודדות. החיים בהתמודדות.
מה מיוחד בתהליך?
מה שמיוחד בתהליך זה השילוב והאינטגרציה מצד אחד בתהליך העומק הפנימי, שכל אחד מהצדדים עובר, לבין ההסתכלות המערכתית המשפחתית. אנחנו לוקחים בחשבון בתהליך כזה גם את הצרכים המשפחתיים, ופה אני צריך להבין משהו. הילדים הצרכים המיוחדים, הם מקבלים את המענים שלהם, בין אם זה דרך גני התקשורת, בין אם זה דרך בתי הספר, דרך המסגרות המיוחדות. מי שלא מקבל את המענה, זה הזוג. זו המשפחה, זה הילדים האחרים. ואנחנו בעצם מסתכלים רגע בראי של מה בעצם המשפחה הזאת צריכה, כדי שאף אחד לא ישכח. כי מה שקורה זה שאנחנו הרבה פעמים נעשה את הפעולה הפוכה, ומעצם זה שיש לנו את הילדים הצרכים המיוחדים, הילד יהיה בקדמת הממה, והמשפחה תהיה מאחורה. מה שאנחנו עושים בתוך התהליך, זה שמים את המשפחה ואת הזוג בקדמת הבמה. מסתכלים על הצרכים, רואים איך בתוך הלוז, עם כל המשימות שלנו ועם כל הנתונים שלנו, אנחנו כן דואגים ל-well-being שלנו. מסתכלים על הילדים האחרים, רואים מה קורה איתם. אנחנו גם בונים לפעמים גם ממש תוכנית עבודה בהקשר של... אם יש איזו סיטואציה מסוימת, לצורך העניין, יש מצבים שאנשים מגיעים אליי תוך כדי שילדים נמצאים באשפוז, או תוך כדי זה שיש איזשהו שלב מסוים של כן עכשיו מסגרת חוץ ביתית, לא מסגרת חוץ ביתית, כן בית ספר כזה, לא בית ספר כזה, אז אנחנו גם שמים את כל החששות, מסתכלים רגע מה עומד מאחורי, מה רצוי, מה מצוי, מה זה עובדה, מה זו דעה, מאיפה הדברים מגיעים. מי הם הגורמים, מה שנקרא שאנחנו יכולים להיעזר בהם, כל המקומות האלה, המקומות שאנחנו שמים אותם בקדמת הבמה. אני אגיד שהתהליך בעיקרו הוא גם בכל מה שקשור לסדר הפנימי, והוא גם לסדר החיצוני, וסדר זו מילת המפתח.
כן, זה מה שרציתי לברר. זאת אומרת, אתם עובדים גם על הפרט, גם על הזוגיות, גם לראות את כל המשפחה, גם את הסיטואציות הייחודיות שיש לילד הזה, או לתנאים שהמשפחה נמצאת בהם, ולכן... אני לא מצליחה לראות זוג שמסוגל לעבור כזאת סיטואציה וכאלה חיים, ולבנות אותם כאילו בצורה אופטימלית, בלי איזשהו ליווי. יש לך בדיוק דקה אחת, אם את יכולה ככה לפרוט לנו מה הם מעגלי התמיכה עבור משפחות, אנשים שאולי עכשיו רק חוששים כשהם מסתכלים על התינוק שלהם, או רק התחילו ועדיין הכל נראה להם בלגן, או רק קיבלו את ההבחנה, ככה ממש בדיוק דקה, למה הם, צריכי להם כמה שמות, ומי שרוצה מוזמן לפנות לדנה בפייסבוק, דנה חיון, כדי לקבל עוד מידע. אני מניחה שאת תתני אותו ברוחב.
באהבה גדולה. אז אני אגיד, קודם כל, אם יש ספק, אין ספק, מי שחושד, חושב, אני כבר אומרת שיבחון מקדים, זה קודם כל המפתח לכל, זה הופך את הדברים להרבה יותר פשוטים. דבר שני, יש עמותות שונות, שזה עמותת יהל, יש כל מיני גופים בתוך הערים שלכם, שיכולים לתת מענים, אם זה כל מיני פעילויות אחר הצהריים לילדים, שאנחנו אפילו לא מודעים. אני ממליצה הורים לילדים צריכים מיוחדים מתבגרים, לגשת לרווחה, לשאול איזה פעילויות אחר הצהריים הילד שלי זכאי לקבל. יש כל מיני יוזמות חברתיות ששווה לברר גם בעירייה. אנחנו הרבה פעמים לא מודעים, אבל יש המון מקומות שאנחנו יכולים לקבל מענים, לאו דווקא במענים הטיפוליים, אלא כל המקומות של החברה, וכל מיני כלים ליצירת חברויות, כל המקומות האלה, מקומות שהם מאוד משמעותיים, ואין ספק שהם מאוד תורמים, ואני כאן בשבילכם, אתם מוזמנים כמובן לפנות אליי גם בפרטים.
דנה, יש מצב שאת מרימה איזה פוסט בימים הקרובים, עם איזה רשימה לילדים, להתחלת התהליך, לילדים, לנוער מתבגר יותר, כל מיני ככה... באמת.
גופים שונים, כן, אני אעשה את זה.
גופים שונים או רעיונות, כמו שאמרת, לפנות לעירייה.
שמחה.
את אומרת שיש יוזמות פרטיות, אולי יש איזה...
בשמחה רבה.
פסטיבלים מיוחדים לעניין הזה, אני לא יודעת איך...
בשמחה רבה, יש את עמותת בנפשי, יש המון המון דברים, אני ארשום לכם ככה כל מיני אינפוטים, בשמחה רבה.
אנחנו צריכות להיפרד, למרות שממש ממש, אני יודע, יש לנו מלא מלא מה לדבר, ואנחנו יכול מאוד להיות שנעשה תוכנית המשך, ובאמת שנוכל לתת עוד הרבה מאוד כלים ופתרונות. אז קודם כל, תודה רבה לדנה חיון. אתם יכולים ליצור אותה בפייסבוק. אני מצאתי אותה. אני רוצה להגיד לכם, אני החכמתי. אני קיבלתי הרבה מידע. לא הייתי חשופה כל כך לעניינים האלה. וגם עוד המון דברים שדיברנו ולא הספקנו לדבר על זה כאן. אנחנו כנראה נפגוש את דנה בהמשך. אז קודם כל, תודה רבה, דנה. יש עוד המון מה ללמוד על הנושא הזה. גם למי שלא מתמודד עם הסוגיה הזאת באופן אישי. חשוב שאנחנו נדע ונכיר את הסוגיות ועם מה המשפחות מתמודדות, ונהיה קצת יותר אופטימיים וקשובים ורגישים כשאנחנו פוגשים אותם ברחוב, בג'ימבורי, בתור לסופר. כשהילדים שלנו נפגשים עם ילד צרכים, עם צרכים מיוחדים, אז חשוב שתהיה להם רגישות והבנה ויכולת התחשבות, בעיקר אנושיות פשוטה ורגילה כמו שצריכה להיות לנו לכל אדם. אז שוב מסתיימת לנו תוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות. אנחנו ניפגש שוב בשבע ביום חמישי הבא, דקה וחצי לפני ליל הסדר, ניכנס לחג באווירה טובה ועם כוונה לחזק את הזוגיות והמשפחה בחג הזה. אני יפעת שני, והתוכנית נשארת באוויר גם באתר של רדיו סול, וגם על הקיר שלי בפייסבוק, וגם על הקיר של דנה חיון בפייסבוק. מוזמנים לשתף אותה עם חברים ומשפחה שיכולה לעזור להם. סוף שבוע נפלא. מאזינים יקרים, אוהבת אתכם.
עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל.
על אח שלי